אנחנו ברוך השם מתקרבים לחג השבועות, וברשותכם אולי נלמד את מאמרו של הרב קוק זכר צדיק לברכה, יום הביקורים זמן מתן תורתנו. המאמר הזה נכתב על רקע שהוא עד, אבל גם היום לא פחות מעד, השאלה כיצד ללמד תורה לעם ישראל. היום לנו זה פשוט, מה זה לומדים תורה? לומדים תורה שבכתב, תורה שבעל פה, לומדים כמו שלומדים בישיבה וכו'. אבל צריך לדעת שלפני איזה 100 שנה ויותר מ100 שנה, הייתה השאלה, היה משבר בעניין של איך ללמד תורה. המשבר היה שהתחילה תקופת ההשכלה, והתחילו ללמד ביקורת המקרא, והתחילו לחלק בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ומה הקשר ביניהם, אם בכלל יש קשר ביניהם. כנגד אותה סוגיה שהיא באמת שייכת גם לדור שלנו. גם בדור שלנו ילדי ישראל לומדים תורה, לומדים בבית ספר, לומדים בסמינרים, בכל מקומות, אבל יש מקומות שלומדים בצורה כזו שמחלקים בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וגם כשלומדים תורה שבכתב, לומדים לפי ביקורת המקרא. והדבר הזה כמובן היה לנגד עיניו של הרב קוק זכר צדיק לברכה. הוא נותן לנו כאן הדרכה תורנית, והייתי אומר חינוכית גם, איך באמת ללמוד תורה, שהתורה תהיה חלק מאיתנו, וזה לא יהיה דבר זר ולא דבר בצד, אלא זה דבר שבלב שלנו ישפיע על חיינו. אז זה המאמר, וברשותכם נקרא את המאמר, ואם יש שאלות תוך כדי השיעור, אני אשמח מאוד להתייחס ומחיה פשוט את השיעור. בסדר? בבקשה. יום הביקורים, זמן מתן תורתנו. אלה הם שני התוארים של החג הקדוש, חג השבועות הבא עלינו לטובה. יש לחג הזה כמה שמות. אנחנו מכירים אותו כחג השבועות, ולמה השבועות? כי אנחנו מסיימים לספור 7 שבועות מפסח ועד חג השבועות, היום ה-50, אחרי 49 יום, לכן נקרא חג השבועות. אפשר להעמיק בשם הזה, אבל לא לזמן, לא לרגע הזה. הרב מתרחק כאן לשני השמות האחרים, יום הביקורים וזמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו זה לא כתוב בתורה שבכתב, זה כתוב בתפילה. כן, אנחנו אומרים בתפילה, מזכירים יום הביקורים, זמן מתן תורתנו. כן, ועל זה מתייחס כאן הרב. יום הביקורים הוא התואר שהתורה שבכתב קבע לו. בזמן מתן תורתנו קבעה לו תורה שבעל פה, בנוסח התפילה המיוסדת על פי אנשי כנסת הגדולה, שהם תקנו להם לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות, ולא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה. כן, כידוע יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז הוא אומר, שני השמות האלה מבטאים את שתי התורות האלה, שהן בעצם אחת, תורת השם תמימה משיבת נפש. אבל למרות שהתורה היא אחת, אבל היא מתפצלת כביכול לשני חלקים, תורה שבכתב, ניתנה לנו במעמד הר סיני, ותורה שבעל פה, שמתוך התורה שבכתב, תכף נראה איך זה משתלשל מתוך התורה שבכתב, או במילים אחרות, אם נאמר תורה שבכתב זה הגוף, תורה שבעל פה זה הנשמה של הגוף. נשמת התורה שבכתב זה התורה שבעל פה. אם התורה שבכתב זה הכללים, היסודות, התורה שבעל פה זה הפרקטיקה, המעשים, כיצד לחיות על פי התורה שבכתב. זה לא מספיק לקרוא בעשרת הדיברות ונקרא את זה בחג השבועות, כבד את אביך ואת אמך, אלא צריך גם ללמוד כיצד לכבד את ההורים. זה לא מספיק שאתה קורא זכור את יום השבת, אלא צריך לקדש את יום השבת, אלא צריך גם לדעת איך לקדש את יום השבת. התורה שבעל פה היא מלמד אותנו כיצד ליישם את התורה שבכתב. יש חיבור ביניהם, וכיצד החיבור, בואו נראה את זה כאן. הרי אנו למדים שתורה שבכתב ותורה שבעל פה מתייחסות זה לזו כיחס של הגוף והנשמה זה לזה. גופי התורה שבכתב, זה הגוף, האותיות הנראות לנגד העיניים. אותיותיה כולן כמו שהן, הן מבחינת גופי התורה. הנן הנושא שהנשמה העליונה, האור העליון שהוא מתגלה בכל מחמני התורה, העצור בתורה שבעל פה, לכל מדרגותיה הולך ושופע על ידם. כמו שבאמת כתוב בפרקי אבות, הפוך בה והפוך בה והפוך בה והפוך בה דכולה בה. זאת אומרת, התורה יש לה, ככה גם מסביר הרמח"ל, אחד מספריו אומר, שהתורה זה כמו משולה לגחלים. האותיות, האותיות הן שחורות, הן משולות לגחלים. וכמו בגחלים שאנחנו, אנחנו אומרים, עושים על האש, נופחים בגחלים, אז ככל שאתה נופח יותר בגחלים, אתה במילא מגלה, בתוך הגחלים יש ניצוצות, יש חום, יש אור. אז זה גם התורה שבכתב, הפוך בה והפוך בה והפוך בה, וכמה שאתה הופך בה וכמה שאתה חוזר עליה וכמה שאתה לומד אותה יותר, פתאום אתה מגלה שהאותיות השחורות האלה הן טומנות בתוכן אור. לכן גם לתורה קוראים אור רייטה, מלשון אור, אור תורה, כנר מצווה ותורה אור. אבל בשביל לגלות את האור הזה צריך להפוך בה ולהפוך בה ולהפוך בה ולהפוך בה. והרמח"ל מסביר, לא סתם להפוך בה, אלא גם להוציא את זה מהפה, בכוח, להפיח את ה... לקרוא את התורה בעל פה. מי שנכנס לישיבה, רואה, כולם מדברים שם בקול רם. לפעמים גם צועקים אחד על השני. בשביל לברר את הדברים, צריך להפיח רוח גדולה. אז מתוך כך מתגלה האור שבתוך האותיות. אם כן, יש לנו גופי התורה עצמה, שהם מבחינת הגחלים, גחלים שאם אתה מפיח בהם, ואתה עוסק בהם, ואתה הופך בהם, אתה יותר ויותר מגלה בתוך זה את האמת האלוקית, את האור האלוקי, המסתתר בתוך התורה שבכתב מסתתר. אבל בשביל לפרט את זה יותר, כותב כאן הרב, ארבעה דרכי התורה הפרדס. פרדס, ראשי תיבות, הפשט, הרמז, הדרש והסוד. יש לנו פרדס. ארבעה נכנסו לפרדס, ביניהם היה רבי עקיבא. פרדס, כמו שראינו כאן, אומרים חז"ל, וכאן הרב מביא את הדבר, זה פשט, רמז, דרש וסוד. רבי עקיבא, שהוא היה ענק בתורה, כמובן, הוא היחיד שנכנס, או יותר נכון, עלה ויצא. הוא עלה וירד, ככה אומרים, יש גרסה שאומרת, הוא עלה וירד. כן, אז זה, בדרך כלל כשמדברים פרדס מדברים על תורת הסוד, מבחינת שלא כל אחד יכול להיכנס לאותה מדרגה. כאן הרב מתייחס באופן פשוט, תורה שבעל פה זה רמז, דרש וסוד. רמז, דרש וסוד, הפשט זה הפשט, פשוטו כמשמעו, כמו שאנחנו קוראים את התורה. לא רק החלק הראשון, הפשט, הוא המתראה לנו על ידי האותיות שבתורה שבכתב כמו שהוא. כשאתה נפגש עם התורה שבכתב, אתה רואה את האותיות, זה הפשט. אבל שלוש הדרכים שעל ידן אנו מוארים באורות היקרים, בכל גווני נשמתנו, הלא אין כולן מכלל התורה שבעל פה, שעל ידן מתבלטים המה קרני האורה המיוחדים לישראל, והן אין נשמתה של התורה. כן, התורה שבעל פה היא נשמת התורה. נכון שבאופן כללי יש כאלה שמחלקים את התורה שבעל פה, כאן יש חלוקה נוספת, אבל באופן כללי ההלכה, ענייני ההלכה, וענייני זה מצד אחד הפרקטיקה, המעשה, מה לעשות? אבל גם יש הצד המחשבתי, הצד האמוני, מה שנקרא האגדה, הדרש, הסוד, נאמר, תורת הקבלה. המקובלים אומרים, יש גופי תורה, גם ההלכה נראה לגופי תורה, יש נשמת התורה, זה הצד הפנימי, הצד הסוד, מה שנקרא, בתוך התורה. אבל צריך גם את זה וגם את זה. צריך גם את הפשט, וגם צריך את יתר חלקי התורה, התורה שבעל פה. וכשחסר אחד הצדדים, אם האדם לומד רק פשט, בלי תורה שבעל פה, זה כמו גוף בלי נשמה. ואם אדם לומד רק תורה שבעל פה בלי תורה שבכתב, זה כמו נשמה בלי גוף. לא פעם באים כאן חבר'ה, באים, לומדים קבלה, לומדים דברים כאלה, אבל אומרים, שואלת, לא אתם באים לכאן, רואים, אנחנו מרגישים כמו אסטרונאוטים, נמצאים בעולם רוחני, אבל בלי אחיזה במציאות הפרקטית, המעשית של החיים. צריך לחבר שמיים וארץ, כן? אז זה התורה. התורה היא צריך גם את זה וגם את זה. גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, שבעצם זה תורה אחת. תורת השם היא תורת השם תמימה, שהיא תמימה עם משיבת נפש. אנחנו באים לידי כל תקומתנו על ידי הקשר הגמור של הגוף והנשמה באגודה אחת, וכל פירוד הבא לחוץ ביניהם, כל מי שמנסה או מי שניסה להפריד בין התורה שבכתב ובין התורה שבעל פה, הרי הוא מכחיש, מלשון מכחיש לשון רזה, עושה את התורה רזה, חושה, יבשה. הרי הוא מכחיש את החיל והתעצומות של כנסת ישראל. לא רק באופן פרטי, כשאדם לומד תורה שלא כראוי, דיינו, רק תורה שבכתב, או רק תורה שבעל פה, בלי לחבר את שתי התורות האלה ביחד, הוא מכחיש את עצמו. התורה אצלו נראית כיבשה נומה, אלא זה נוגע לכלל האומה הדבר הזה. בכלל צריך לי להבין, לימוד תורה זה לא עניין פרטי, זה עניין... עניין לאומי ועניין עולמי, נאמר. התורה עצמה היא ניתנה לכלל ישראל, היא לא ניתנה לאדם פרטי כזה או אחר, או לזרם כזה או אחר. היא ניתנה לעיני כל ישראל במעמד הר סיני. מעמד הר סיני, התנאי בכלל למעמד הר סיני היה שכולם יהיו כאיש אחד בלב אחד. אם אתם כאיש אחד בלב אחד, קבלו תורה. אם הייתה, חז"ל אומרים, הייתה חסרה שם במעמד הר סיני שפחה אחת, באותו מעמד היה הקדוש ברוך הוא עושה פוס, נחפש אותה, נביא אותה למעמד הזה. זה הפשט, או הדרש, שתקרא לזה ככה. זאת אומרת, זה מעמד כללי. אבל כאן אני רוצה מזה ללמוד על עצמנו. גם כל יהודי שהוא לומד תורה, הוא צריך להבין, זה לא עניין פרטי שהוא לומד תורה. עניין, לימוד התורה עניין של כל עם ישראל. כל עם ישראל צריך להיות בלב של כל יהודי ויהודי כשהוא לומד תורה. כשהוא לומד תורה זה מזכה את כל עם ישראל כולו. בין שהוא לומד תורה, העם, בין שחלקים מהם לא לומדים תורה. התורה, לימוד התורה זה עניין כללי, זה לא עניין פרטי. זה לא איזה מקצוע של זרם זה או אדם זה או קבוצה זאת או משהו. ברגע שאדם לומד תורה הוא מזכה את כלל האומה, אבל לא רק את כלל האומה, אלא כלל העולם כולו. כמו שחז"ל אומרים, אילולי ישראל מקבלים את התורה, כל העולם כולו חוזר לתוהו ובוהו חס ושלום. אבל ישראל מקבלים בכללותו במעמד הר סיני, וברוך השם שקיבלנו את התורה. אבל גם כל יהודי ויהודי שלומד תורה היום, הוא מקיים שמיים וארץ. זה צריך לדעת. התורה זה לא עניין פרטי, זה לא מקצוע שאדם לומד איזה מקצוע, להיות רופא או להיות מהנדס או להיות סנדלר או להיות אינסטלטור. זה לא העניין הזה. לימוד התורה הוא, הוא רוחבי, הוא לכלל ישראלי. אז זה מה שהוא אומר, אם אנחנו לומדים כראוי, אנחנו מחזקים את האומה, מקיימים את העולם, העולם עומד על שלושה דברים, בין השאר, אחד העמודים שעליו העולם עומד זה התורה, לימוד התורה, כל המציאות כולה. ואם לא לומדים זה כראוי, שזה התייחס לכך, איך לא לומדים אותה כראוי? אז זה מכחיש, זה מרזה. אז השפעתה של התורה על הלומד עצמו ועל האומה עצמה היא בצורה לא נכונה. צורה שהיא מרזה את האומה, ולא רק מרזה, לפעמים גם מרחיקה את האומה מהשורשים שלה, מהמקור שלה. זה דרך אגב, נזכרתי תוך כדי כך, פעם, לפני עשרות שנים למדתי בישיבה במרכז הרב, ולמד איתי, היה בחוץ אחד שהוא היה במקצוע שלו אגרונום. הוא למד ברחובות להיות אגרונום. והוא בא אליי, אומר לי, דוב, הוא היה בעל תשובה במחשבות ככה מקוריות, הוא אומר, אתה יודע, אני יושב כאן ואני חושב שאין דבר כמו התורה. תורה זה דבר שאין כמוהו. שאלתי אותו, למה, 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 למה אתה אומר לי את זה? מה קרה? הוא אומר, תראה, כולם לומדים תורה. ילדים לומדים תורה. זקנים לומדים תורה. חכמים לומדים תורה. טיפשים לומדים תורה. כולם לומדים תורה. בכל החיים, בכל אחד טועה משהו. כולם לומדים אותו דבר, פרשת שבוע. וכל אחד טועה לפי מדרגתו, לפי מדרגתו. אין יצירה כזאת בעולם. שכולם לומדים, וכל אחד מקבל מהתורה מה שהוא מקבל. תשמע, זה ממש הדבר הזה, משהו מיוחד במינו. הוא ביטא מה שאנחנו לומדים כרגע, במחשבה פשוטה. התורה היא כללית, ומכיוון שהיא כללית, כל אחד טועם בה את הטעם שלו. זה שייך לכל יהודי ויהודי. חז"ל אומרים שהתינוק נולד, אז כל התורה היא צפונה בתוך, בתוך נשמת התינוק. והביטוי בגמרא שם, מסכת נידה, כן? הביטוי הוא שהוא כמו פנקס, פנקס מקופל, כמו העובר שהוא נראה כמו פנקס מקופל, ועל ראשו של אותו תינוק יש נר, והנר הזה מאיר מקצה העולם עד קצה העולם. ובעצם כל התורה זה כמו זרע שהוא מקפל בתוכו, מקופל, מקפל בתוכו את כל העץ שיצא. אבל כשהתינוק יוצא לאוויר העולם, בא מלאך ונותן לו מכה על, 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 על הפה ומשכח את התורה, אבל האמת שהוא לא משכח את התורה. אלא כל התורה היא נמצאת, היא גנוזה ונשמה, של כל תינוק ותינוק וכל יהודי ויהודי, ולא משנה אם הוא גדל בבית כזה או בבית אחר. זה נמצא מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו בגנים של כל העם היהודי, וכל יהודי ויהודי ששייך לעם היהודי, התורה גנוזה בתוכו. לכן זה לא פלא שאתה רואה כאן לפעמים באים חבר'ה שאף פעם לא פתחו ספר, לא למדו תורה, רחוקים מאוד. תוך זמן קצר, אתה רואה, פתאום הם נהפכים לתלמידי חכמים. לומדים, וכל רגע זה בשיעור לפעמים מנענים בראשו. וזה מתאים לי. אף פעם הוא לא שמע את זה. אבל לקוד הפנימי, לצד הנשמתי, שזה מתאים לי, נכון, זה נכון. הוא מנענע ככה בראשו. למה? התורה כבר גנוזה בתוכנו. והתורה הולכת ומתגלה תוך כדי זה, אבל לא רק מאירה את נשמת הפרט, אלא גם מאירה את נשמת האומה, ומאירה בסופו של דבר גם את נשמת העולם כולו, על ידי הלימוד תורה. הבחות, אם לא לומדים את זה כראוי, אז זה לא מאיר, אדרבה. האור הולך ומצטמצם, עד כדי כך שיכול להיות חס ושלום גם עיוות. לכן זה לא מספיק ללמוד תורה, צריך ללמוד איך ללמוד תורה. ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב, לכל עושיהם, תהילתו אומרת לעם. כן? וכולי. כמו שאנחנו נוהגים לומר, כל בוקר נוהגים לומר את זה. בוא נראה את זה בתוכו. אנחנו באים לידי כל תקומתנו, תקומתנו הכוונה הלאומית, על ידי הקשר הגמור של הגוף והנשמה באגודה אחת. וכל פירוד הבא לחוץ ביניהם, להפריד ביניהם, הרי הוא מכחיש את החיל והתעצומות של כנסת ישראל. הרבה סבלנו, ועדיין אנו סובלים מאלה אשר ניתקו את התורה שבכתב מהאורה של תורה שבעל פה. תורה בכתב לחוד, תורה שבעל פה לחוד, וסבלנו, וגם היום אנחנו סובלים מהדבר. כל שיטות התהייה למיניהן, כמו, הוא כאן מפרט רשימה שלמה לאורך כל ההיסטוריה, שכל מיני שיטות וכתות שהפרידו בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כמו הקוטים, הצדוקים, זה מדובר כאן על בית שני, כן? הקוטים והצדוקים, שהם אמרו יש תורה שבכתב, והכחישו תורה שבעל פה. הקראים, שעד היום ישנם קראים שהם, כשמם כן, עם לשון מקרא, הם רואים את התורה שבכתב, אבל לא מתייחסים לתורה שבעל פה. וכל מגלי פנים בתורה שלא כהלכה לכיתותיהם, עד היום נאמר ככה, יש כאלה שמגלי פנים בתורה שלא כהלכה, דהיינו לא מחברים את התורה שבכתב, תורה שבעל פה כראוי, כל אלה העמידו את הפשט במצב מפורד, באפס השפעה מיתר דרכי התורה, המחשיפים לנו את תורה בכל מילואה. כל אלה ניסו להפריד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, וכידוע התוצאה הייתה מבחינה, מבחינת הלאום, דבר חמור מאוד. היה פירוד עד כדי התרחקות ועד כדי בכלל היעלמות מתוך העניין שכלל ישראל, חלק מהקבוצות האלה שהוא ציין אותם כאן. ההנתקה הזאת לנתק של הפשט מעל שלושת דרכי התורה האחרים המשלימים אותה, היא שגרמה גם כן את המורד של החורבן הגמור שאיננו סובלים על ידי שולחי היד במקדשה של תורה. ההנתקה הזאת, הניתוק בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, היא גרמה בסופו של דבר וגורמת עד היום, כן, את המורד, את הירידה, ההידרדרות, כן? אלא אלה מחבלי כרם השם, הזונים אחרי אבלי הגויים, אחרי השפעת הגויים, כל אלה שמנסים להפריד בין הדברים. בייחוד המפלצת שיצאה ברחבתה על ידי המלומדים הגרמניים, צריך לדעת בגרמניה, בתקופת ההשכלה, היו כאלה מלומדים שהם בכלל המצאו שיטה, ביקורת המקרא, זה היה, אני לא זוכר בילדותי כשלמדתי, היה ישעיהו א', ישעיהו ב', כאילו יש שני ישעיהויים, ויש, לא רק זה היה, הרי בדוגמה, היה בתורה כשמסתכלים על שם השם, פעם מופיע בשם ההוויה, פעם בשם אלוקים, פעם בשם צבאות, פעם בשם יודקי, פעם, יש עשר שמות, בלתי נחקים. אז הוא מצחיק, אבל זאת עובדה, ככה היום אומרים, למה זה באמת כל כך הרבה שמות? כאילו התורה נכתבה שכבות, 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 מההיסטורית, ופעם היו קוראים לאלוקים, אלוקים, אז סימנו את זה, לקחו צבע, וכל מקום שכתוב אלוקים, סימנו זה מהתקופה ההיא. פעם הייתה מדרגה שקראו לו שם ההוויה, סימנו בהוויה. לקחו את התורה, שהיא תורה אחת, חילקו אותה לחלקי חלקים, זה דבר שלא לא יאומן. לא נדבר על התוצאות של מי שלומד בצורה כזאת. לא רק שהוא לא מקיים את התורה, הוא מתרחק מהתורה. של המלומדים הגרמנים שאז הביאו את ביקורת המקרא, השקועים בשנאת ישראל, הרי בגרמניה זה מדובר כאן לפני השואה, שם הייתה באמת שנאה גדולה, אנטישמיות גדולה, לפני שהיה השואה הנוראה. בשנאת ישראל בכל אופי רוחם האכזרי, אשר ינקו אותם משלי גזעם, כן? הנאצים מחשימם, אמרה לנו כעת את פרצופו האמיתי, הדברים נכתבו לפני המלחמה, אבל כבר אז, שנאת היהודים והאנטישמיות היא התגלתה אז בגרמניה ובאירופה בכלל, והם הם מחברי הספרים המסואבים מיסודה של חוצפת הביקורת של כתבי הקודש, שהמקור זה היה כמובן אצל הגרמנים, שהיה להם מסכולות שלמות בעניין הזה של ביקורת המקרא, שהיא כולה הרכבה של רישה וסתכלות, ובכל זאת הזנו אחריהם חלק ממחנכי דורנו הצעיר לאבותינו וחרפתנו. מסתבר שהביקורת המקרא שצמחה אצל הגויים, אם ככה הסתכלו על התנך, לצערנו הרב, גם חלק מהמחנכים אצלנו לקחו את הדבר הזה, והתחילו ללמד על פי ביקורת המקרא, והתוצאה כידוע היא מראה עד היום דרך כלל. עד היום, הרי ספר, ספר התורה, אני זוכר שוב פעם מילדותי, והעניין אומרים, מה זה ספר התורה? חוקי חמורבי, היה ביטוי כזה, חוקי חמורבי, מה זה חוקי חמורבי? משה רבנו גילה את הספרייה של חמורבי, היה איזה מחוקק גדול, ישב באזור עיראק, בבל, המקומות כאלה, כן? הוא גילה את הספרייה, אני זוכר זה כמו ששינינו לי את הדבר. והוא אסף בספרייה את כל החוקים הרלוונטיים, המתאימים וכל זה, וסידר מזה את ספר התורה. זאת אומרת, הפך את התורה בכלל לדבר אנושי, איזה איך אומרים, דוקטורט, עשו על זה דוקטורט, או פרופסורה על זה. ואיפה התורה? התורה היא מבחינה אלוקית. ברגע שהוצאת את העניין שהתורה, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, מי נתן לנו? מי בחר בנו? ריבונו של עולם, והתורה היא נהפכת לדבר אנושי גרדה, הוצאת את הנשמה מהתורה. זה כמו כל יצירה ספרותית אחרת שקיימת. אמנם לא פחות מזה, אומר, לא רק מאותם אלה של ביקורת המקרא, שהוציאו את התורה ואמרו שהתורה היא אנושית, ולא דבר אלוקי, או חס ושלום. אמנם לא פחות מזה, סבלנו ואיננו סובלים מאלה אשר ניתקו שלוש הדרכים האחרות, הרמז, הדרש והסוד, מהיסוד של הפשט, וקבעו להם אלה מין תורה שבעל פה, בלי קשר לתורה שבכתב, רק תורה שבעל פה. מה שנקרא הפילוסופיה, במיוחד מה שנקרא אלכסנדרונית, בזמנים העתיקים, שהכל סימבוליקה, הכל, כן, לא מתייחסים אל התורה שבכתב. מזויפת שאינה קשורה באיתן היסוד של תורה שבכתב. התקלה הזאת, להפריד בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, כאילו יש רק תורה שבעל פה, התחילה מאלכסנדרונים בימי קדם, שמהם יצאו המינים הראשונים, דהיינו את צדוק וביתוס וכל אלה, ששורשיהם הפורים ראש ולענה, הם ממלאים עכשיו חללן של רשויות בעולם הזר, הסובב אותנו והדוחק את רגלינו בכל הארצות וגם בארץ הצבי. כאילו כל מה שכתוב בתורה זה סימבוליקה, זה דברים רוחניים. מה שכתוב, לכל, אברהם אבינו זה חסד. אבל אברהם אבינו עצמו הוא אישיות היסטורית, ממשית, מוחשית, חיה או לא? אז יש כאלה שאומרים לא, הכל זה רעיונות, 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 ואין אחיזה ואין הגינה בתוך התורה שבכתב, שהיא תורה אלוקית, שהאלוקים נתן לנו. יש איזו אחיזה בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בדברים האלה. וזה גם עשה בנו שמות הדבר, וגם עושה בנו היום שמות. כשלוקחים את התנ"ך, לא כערך היסטורי, ממשי, מוחשי, אברהם אבינו עליו השלום, דוד המלך עליו השלום, כל האישים האלה הם אנשים חיים, כל הגיאוגרפיה ארץ ישראל, אחד הדברים המופלאים כאן בארץ ישראל, אתה לוקח תנ"ך, ואתה מתבונן בנוף, ואתה רואה את הגיאוגרפיה, אתה עולה להר גלבוע, ואתה מסתכל ואתה אומר, או, הנה כאן הר התבור, וזאת גבעת המורה, וזה עין חרוד, ואתה נזכר בגדעון, ואתה אומר, הנוף הזה זה אותו נוף, ממש אותו נוף, אותו תבלית, כמעט אותו, היום, ברוך השם, הנוף הזה פורח מאוד. האמת היא לא רק אמת רוחנית, גרידה, מוסרית, אלא היא גם אמת היסטורית, ממשית, גיאוגרפית. אשרינו מתוך גאותי, דרך אגב, באופן אישי, אחד הדברים שקרבו אותי לתורה, ליהדות, זה הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד לטייל בארץ ישראל. ואחד הדברים, ראיתי, אני מסתובב בארץ, רואה מקומות, אני יודע שמוזכרים בתנ"ך, ומעניין לראות מה כתוב עליהם בתנ"ך. התחלתי לקרוא את התנ"ך. אני קורא את התנ"ך, בא לכל מקום, פותח את התנ"ך, מסתכל על התנ"ך, מסתכל על הנוף, ואומר, וואי, איזה אמת גדולה. הכל אותו דבר. אתה מדבר על יריחו, אתה מדבר על בית אל, אז כתוב ש... מלחמת העי, בני ישראל עלו מיריחו להעי. מסתכל על טופוגרפיה, או באמת עולים מיריחו, עלים להעי. האמת האלוקית היא אמת טוטלית, לא רק שהיא אמת מוסרית, ערכית, רוחנית ופשיטה, אלא היא גם אמת היסטורית, ממשית, גיאוגרפית, כן? אבל לנתק את זה מזה, להגיד שהאמת היא רק עניין מוסרי, רוחני, ואין איזו אחיזה במציאות ההיסטורית, הממשית, זה גם כן גורם משבר גדול ביחס לתורה. מיסודם של האליגוריסטים הקיצוניים למפלגתם, אלה שהולכים לצד הקיצוני, שמה שהזכרנו מקודם, הביקורת המקרא וכל הדברים האלה, בכלל אין תורה שבעל פה, יש רק תורה שבכתב. ואלה שאומרים הכל סימבוליקה והכל רוחניות והכל זה, ואין תורה שבכתב. מיסודם של האליגוריסטים הקיצוניים למפלגותיהם יצא כל המראה של פרצות קרם בית ישראל וההפקרות המעשית בנוגע לכל דבר חוק ומשפט, שהנועים אחריהם אינם הראשונים לחלל כל קודש בפועל במעשה, והמרחיבים את ההפקרות בין ההמונים הרחבים המאבדים בידיים את כל ההוד שבתחייתנו הלאומית ונוטלים ממנה את כל הדרה. הרב כדרכו בקודש הוא מחבר את כל הדברים. המשבר הגדול, ההתרחקות מיהדות, מתורה, מכל הדברים האלה, קודם כל, כמו שאומרים, תחילת דינו של אדם, ששואלים את האדם בשמיים, מה הדבר הראשון ששואלים אותו, למדת תורה? דבר הראשון, עסקת בתורה? כאן מדובר לא רק על הפרט, אלא מדובר על הכלל. הוא אומר, איך יכול להיות? אנחנו עם ישראל, בלי עין הרע, כמה מיליונים, 12 מיליונים. כמה מתוכם באמת יושבים ועוסקים בתורה ולומדים תורה היום? לצערנו הרב, רוב רובו של העם הוא רחוק בתורה. הרב בחוכמתו הוא מסביר, רבותיי, אחת הסיבות, לא הסיבה היחידה, עברנו את השואה, עברנו בתוך הגלות, כל הדברים האלה. אבל אחת הסיבות, ההשפעה של שתי המגמות האלה, שלקחו והפרידו את התורה שבכתב, התורה שבעל פה, וסליחה שאני מדבר בלשון שלנו, ייפשו את הלומדים, ייפשו אותם, על ידי זה שמפרידים בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והתוצאה היא התרחקות מתורה, וכשיש התרחקות מתורה, יש גם התרחקות מצוות, ודבר פשוט. לכן התיקון לדבר הזה, היום בדור שלנו, דור התחייה, זה לא רק לשוב לארץ ישראל ולבנות כאן את ארץ ישראל, אלא גם לשוב לבית המדרש, לשוב ללמוד תורה כמו שלמדנו אלפי שנים, אותה תורה שנתנה חיים, נתנה חיים לעם ישראל, קיימה את עם ישראל לאורך כל אלפי השנים. אין שום סיבה שבעולם שתורה לא תחזור לאכסניה שלה כאן בארץ ישראל, שילדי ישראל כולם ילמדו תורה כמו שצריך, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ולהבין שזה עניין אחד, זה גוף ונשמה, וגוף ונשמה צריכים להיות ביחד. אני נזכר עכשיו בסיפור שראיתי באחד מעלוני הילדים לפני שנים רבות. כשנחרב בית המקדש, אז הרומאים מאוד התפלו, למרות חורבן בית המקדש, הם ראו שעם ישראל חי. והתייעצו, זה סיפור לילדים עם ציורים, איך זה... עכשיו, בסיפור הזה מסופר שהרומאים מתקשים את צה, אומרים, החרבנו את ירושלים, החרבנו את בית המקדש, והנה העם היהודי חי, ממשיך לחיות, מתחיל להתקיים. מהו סוד הקיום של העם היהודי? זה היה הכותרת, מהו סוד הקיום? אז שלחו מרגלים לבדוק מהו סוד הקיום של העם היהודי. אז המרגלים מתחפשים ליהודים, והם הולכים לכפרים היהודיים, לראות מה היהודים עושים, איך זה יכול להיות שלמרות שאין בית מקדש, בכל זאת היהודים, העם היהודי חי וקיים. והם פתאום רואים שהאנשים כולם הולכים עם ספרים ולומדים, לומדים, לומדים מהספרים האלה. זה סיפור לילדים כמובן, אבל יש לו מוסר השכל גדול. אז הם שואלים את האנשים, איך קוראים לספרים האלה שאתם לומדים? זה שם כזה, קוראים זה תורה. תורה, זה שם משונה קצת. מה זה התורה הזאת? זאת אומרת, זה התורה הזאת, אנחנו לומדים בה, זה נותן לנו, בלשון שלנו, אנרגיות, חיים. נותן לנו חיים. אז הם הולכים לרומא בחזרה, לאלה ששלחו, המרגלים. נו, מצאתם את סוד הקיום של העם היהודי? מה מחזיק את העם היהודי למרות שנחרב בית המקדש? אז אומרים, כן, אנחנו יודעים. מה? הם לומדים כל הזמן תורה, לימוד התורה הזה מקיים אותם. כן, אז הצילו גזרות, אז היו גזרות על היהודים, רבי עקיבא מת, נהרג על הקידוש השם בעניין הזה, שאסור ללמוד וללמד תורה. ואז הסיפור על הילדים הוא כמו, סליחה שאני אומר, חסמבה של היום. הם מתארגנים קבוצה של ילדים בכפר, והם החליטו ללמוד תורה בסתר, במערות. אז הם לוקחים את הספרים, הולכים ולומדים תורה במערות. למה? כי כל מי שילמד תורה או ללמד תורה, זה דינו מוות, היה גזרת המלכות ממש, כן? זה קראתי לפני שנים רבות. רבותיי, זה תקף גם להיום. זו אותה תורה, ולא תורה אחרת. סוד הקיום שלה. הנצח ישראל לא ישקר כמובן, אנחנו עם הנצח. אבל סוד הפריחה שלנו, לא רק הפרטית, האדם הוא משול לעץ, והתורה היא משולה למים, אוי כל צמא לכו למים. וכשאדם לומד תורה באמת, הוא פורח. ואחרי הפרחים באים הפירות כמובן, הדבר. זה לא רק העניין הפרטי. כאן הרב עובר לעניין הלאומי. אנחנו כלאום, ברוך השם, שבנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, ובנים את המולדת ולתפארת. אבל צריך, אמרנו, גוף, צריך גם נשמה. צריך גם את התורה. זה מה שהרב כאן אומר. גם התחייה הלאומית שלנו, זה לא רק תחייה פיזית, תוליכנו קוממיות לארצנו, שתי קומות. הקומה הפיזית, דיינו לבנות מדינה לתפארת כיום הזה, אבל לא פחות מזה, צריך ללמוד תורה, וצריך לדעת איך ללמוד תורה. כמו שאבות אבותינו למדו תורה, לחבר תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה עניין אחד. אז זהו, הוא יוצא מהעניין הפרטי לעניין הלאומי, כן. אז אותם החוגים שהם, כמו שהזכרנו אותם מקודם, הם שהתרחקו מהתורה, לימוד התורה כראוי, הם מאבדים בידיים את כל האות שבתחייתנו הלאומית ונוטלים ממנה את כל הדרה. השיבה הלאומית שלנו לארץ, על פי הסגנון המחודש שהולך ומתרחב בימינו לשמחת לבב, כל אוהב עמו וארצו, אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו שווים לארץ ישראל. היא צריכה שמירה מעולה, שחלק הפשטי שבה, הרי הוא בוודאי יישובה של ארץ ישראל. זה הפשט. קודם כל לעלות לארץ, ליישב את הארץ. בניינה ושכלולה, שבנינו הבונים התחילו לעבוד בה את עבודתם הקדושה, וכל כך מסירות. אבל, הוא אומר, זה לא מספיק בית. צריך גם תוכן בתוך הבית, צריך רוח בתוך הבית. אבל כל החיים התאורים, כל רוח ישראל ואורו, הרי הם שפעת נשמתה של התכונה הפשטית, בחינת תורה שבעל פה, בכל דרכיה, הרמז, הדרש והסוד, כמו שציינו בתחילת דרכנו, המרוממים את הרוח ומחיים את הפשט. נזהרנה, לבלי להיכשל בניתוק של אלה שני היסודות החיים זה מזה, ותהיינה תחייתנו הלאומית ובנייננו בארץ אבות מלאים חיים שלמים באחדות גמורה של גופה עם נשמתה. ונזכירנה ביום החג הקדוש הזה הבא לנו לטובה, חג השבועות, שכמו שהוא יום הביקורים בתורה שבכתב, הוא גם כן זמן מתן תורתנו שמרבן על התורה שבעל פה ותורה שבעל פה. והאחדות הקדושה הזאת תשיב לנו את אומץ רוחנו, את שלומנו הפנימי ואת יפעת כבודנו לעיני כל אפשי הארץ במהרה בימינו. אמן. חג שמח.